אנחנו בקהלת, פרק ג', פסוק י' ז'. אומר שלמה המלך, אמרתי אני בליבי את הצדיק ואת הרשע ישפוט האלוקים. כי את לכל חפץ ועל כל המעשה שם. אמרתי אני בליבי, שלמה אומר, שהקדוש ברוך הוא שופט גם את הצדיק וגם את הרשע. במדרש קהלת רבה כתוב, מי הוא הצדיק שהקדוש ברוך הוא שופט אותו? זה רבי עקיבא, שסרקו את בשרו במסרקות של אש. ואת הרשע ישפוט האלוקים, זה האדם שמלסתם את הבריות, גם אותו הקדוש ברוך הוא שופט. כי את לכל חפץ ועל כל המעשה שם. מה פירוש כי את לכל חפץ? כי את לכל חפץ, שלמה בא לתאר, בא להודיע, שלכל דבר שהקדוש ברוך הוא רוצה שיקרה, הוא בוחר לעצמו את הזמן. אתה לא רואה שיש סיבה, אתה לא רואה את הרשע בנפילתו, אתה רואה שהוא הולך ועולה, אתה רואה את ההצלחה שלו, אבל תדע לך שבאמת, באמת, באמת, בו יבוא הזמן שהוא ייפול. רש"י על הפסוק הזה מיד מסביר שהמשמעות היא, באים לנחם אותנו, באים פה לטעת תקוות. עכשיו שימו לב, יש שני סוגים בנטיעת תקוות. אפשרות אחת, שכאשר האדם שומע שהולך להיות לו טוב מאוד מאוד גדול, אז הוא שמח. זה אפשרות אחת. האפשרות השנייה, לא נוטעים בו תקוות על הטוב שיהיה בו, אלא מודיעים לו שהולך להיות משפט לרשעים, לאלה שעשו לו רע. וגם זה מנחם אותו, גם זה מפייס אותו, גם זה נותן משהו לאדם. זאת אומרת, שלמה מקבל את זה, אנחנו לא צריכים תמיד להסתכל על עצמנו כאנשים ממש רעים, מושחתים, כשאנחנו כועסים ואנחנו לא מבינים למה דרך רשעים צלחה, למה הרשעים מצליחים. לפעמים זה אוכל את הלב, אתה רואה שזה הולך והולך. אז קודם כל, הבשורה הראשונה, שלמה אומר, דע לך שתמיד תמיד יהיה את המציאות הזו שהאדם יבוא, האדם הרשע, כמו האדם הצדיק, יהיה לו את המצב שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותו במקום. זאת אומרת, מגיע הזמן שהוא שופט אותו. אני מאוד מאוד מעוניין לקרוא את הלשון של רש"י, משום שזה ממש מילים מלבבות. אני אומר, את הכל שופט הקדוש ברוך הוא לאחר זמן. ואף על פי שמתעכב הדבר, סופו לבוא אל שעתו. כי שעה יש לכל חפץ, אף לפורענות. ולפקודת הדין יש עת מתי לבוא. אומר רש"י, אני אומר, הכל הקדוש ברוך הוא שופט. בסופו של דבר, גם דבר רע מקבל בסוף את המנה שלו, מקבל בראש בסוף. זה לא, אתה לא רואה את זה מיד בהתחלה, אבל בסופו של התהליך תמיד זה בא. מה הבשורה הזאת היא מנחמת ומפייסת אותנו? אז כמו שאמרתי, היא מפייסת מצד אחד את הצדיקים, את האנשים ששומרים את רצון הקדוש ברוך הוא, היא מפייסת אותם, היא מנחמת אותם. זה לא שאנחנו אוכלים קש 70 שנה, מקיימים את רצון השם, ויש אנשים שיעשו מה שהם רוצים והם לא יענשו. לא, אדם שלא עושה את הרצון של הקדוש ברוך הוא, אדם מושחת, אדם ליסטים, בלשון המדרש, יקבל את המנה שלו, זה מצד אחד. מצד שני, זה גם כן, אז הרע לרשעים, שהרשעים ידעו שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מעניש, עלול להעניש. הרבה פעמים האנשים חושבים, אני בסדר, וההוכחה שאני בסדר, מזה שהכל הולך לי. לא רק שאנשים מבחוץ אומרים את זה, לפעמים האדם הצליח לשכנע גם את עצמו, שהכל איתו בסדר, מפני שהכל הולך לו. אומר שלמה המלך, דע לך שזה שהכל הולך לך, זה לא בגלל שאתה בסדר, אלא זה בגלל שהקדוש ברוך הוא עדיין לא החליט להיפרע. כי גם לרע יש זמן ותאריך, וכשלא הגיע הזמן, אז הכל טוב. זה סדר בבריאה, כי לא שלם אבון האמורי. עכשיו, מה שאנחנו צריכים להבין, כולנו מכירים, כולנו יודעים את הטענה של משה רבינו וישעיהו הנביא, שמה הם טענו? הם טענו שדרך רשעים צלחה. זאת אומרת שיש הצלחה לרשעים. כולם טוענים את זה. זה מתחיל ממשה רבינו, וגם ישעיהו שאל את זה, וגם ירמיהו שאל את זה. כל אחד במקום שלו. על כל פנים, השאלה הזאת היא מדוע דרך רשעים צלחה, אנחנו הולכים עכשיו לחדד את המשמעות של החידוש שיש כאן בשאלה הזאת. הם לא שאלו מדוע רשעים מצליחים. הם שאלו מדוע דרך רשעים מצליחים. כי גם הם ידעו את הסוד הזה שלימד אותנו כאן בפסוק הזה שלמה המלך. לא יכול להיות בשום פנים ואופן שהרשע תמיד יצליח. תמיד בסוף הוא ייפול. השאלה היא, למה בדרך, למה עד הנפילה, בדרך לנפילה, מדוע הוא מצליח שם? והתשובה, אין תשובה. זאת אומרת, התשובה שהקדוש ברוך הוא ענה להם, זה שאין תשובה. זה אין תשובה, זה אין הסבר, ברור. אבל בכל אופן, אנחנו ננסה היום מילה אחת לתת על זה. מילה אחת להסביר. מבארת תורת החסידות, ישנו מושג שאנחנו נרחיב אותו, נחלק אותו לשלושה חלקים, אבל קודם כל בחלק הראשון שלו. המושג נקרא, הכל הולך אחר החיתום. זה גמרא, מסכת ברכות, בדף י' ב', הכל הולך אחר החיתום, הכל הולך אחרי הסוף. לפי ההגדרה הזו, החסידות מביאה את המשפט הזה מהגמרא הרבה מאוד פעמים, כשהמשמעות הפנימית שלו, שתדע לך, שאם, כמו שאומרים העולם, אם הסוף טוב, אז הכל טוב. אנחנו צריכים להבין למה באמת אם הסוף טוב, הכל טוב. למה הכל הולך אחר החיתום? יכול להיות אדם שבמשך 50 שנה סבל, בסוף מקבל הרבה עושר ועושר, ואז מה אני אגיד? שהכל בסדר? הכל בסדר? הכל הולך אחר החיתום. אם החיתום היה טוב, אם הסיומת הייתה מוצלחת, אם היה כיוון, happy end, אז הכל בסדר? זה קשה מאוד לקבל את זה. מה עם 50 שנה שהוא סבל? אז הוא שוכח, אבל מבחינה אמיתית, מבחינת השנים, מבחינת ה... אתה יכול, איך אומרים, מעט ורעים היו שני חייו. הוא מרגיש סבל. איך אתה יכול לנחם אותו בזה שבסוף היה טוב? זה נכון, זה נחמה, אבל זה נחמה מאוד מסוימת. זה לא נחמה מושלמת. ליוב, סבל, סבל, סבל. כתוב בסוף שאיך אומרים, היה לו, היה לו, היה לו, היה לו, אבל היה סבל. אז איך אפשר להבין את הדברים האלה אחד מול השני? אני רוצה לספר מעשה שהיה. ובעקבות המעשה הזה אני אוכל להוריד יותר ברור את מה שעונה החסידות על הנקודה הזו. המעשה מספר אותו הרב מרדכי אליהו עליו השלום, שמעשה שהיה איתו כשהוא היה בחור בישיבה. הוא למד בישיבת פורת יוסף בירושלים, ואל הישיבה היה מגיע מדי פעם יהודי מבוגר, שמו היה חכם אברהם מנטבי. הוא היה יהודי, תלמיד חכם, ועמקן, נכנס לישיבה, ופתח את הגמרא ולמד. הוא הגיע לאיזה תוספות, תוספות זה החלק השמנת של הסוגיות, הקושי של הסוגיות נמצא בתוספות, הוא הגיע לאיזשהו תוספות, ומשהו לא הסתדר לו, הוא ניגש לתלמידים שישבו ולמדו, ושאל אותם מה הפשט בדברי התוספות. ואז הם ניסו להסביר לו הסבר אחד, כדרכם של צעירים, במהירות ובזריזות, והוא, כיוון שהיה עמקן, הערים עליהם קושיות, ולא כך קיבל במהירות את מה שהם העבירו לו, והוא דחה את דבריהם, ושוב, הם השיבו לו תירוץ אחר, ושוב הוא דחה את דבריהם, ושוב הם השיבו לו תירוץ אחר. בסופו של דבר, הוא השאיר אותם בשאלה. וצעירים, כאשר הם חשים שמשאירים אותם בשאלה, הם צריכים להראות שהם הצודקים. אז הם אמרו לו, אתה לא מבין שום דבר. כאילו, יש לו בעיה בראש. זה כאילו הם רצו לומר. אז הוא נפגע. והוא הלך לראש הישיבה, רבי עזרא עטיה, ואמר לו שהתלמידים שלך חצופים. אני באתי, דיברתי איתם בלימוד, והם מתחילים להגיד, אתה לא יודע, הראש שלך לא מבין, אתה לא זה. לפני שהוא הגיע לראש הישיבה, מספר הרב מרדכי אליהו, אני ראיתי שככה מציקים לו, ואומרים לו מילים, אז אני ניגשתי אליו, ושאלתי אותו מה הוא שואל, ושמעתי את השאלה שלו, ובאמת התרשמתי שהשאלה שלו שאלה קשה, ושאין לי תשובה. אז אמרתי לו, השאלה של כבודו שאלה מאוד טובה, אולי כבודו יגיד מה הוא חושב ליישב. והוא אמר שהוא לא יודע, אין לו תשובה. ובינתיים הוא ניגש לראש ישיבה והתלונן לתלמידים. מה עשה הרב אליהו? הוא אומר, אני בכוונה תחילה, ידעתי שעכשיו הוא ידבר על התלמידים לראש הישיבה, ואותנו לימדו מגיל צעיר, שכאשר אתה רוצה, אתה צריך להשתדל לקבל ברכה מאדם גדול, ואתה מוכן אפילו למסור את הנפש בשביל זה. אז מה עשיתי? חיכיתי עד שהוא יגמור לדבר את מה שיש לו טענות. ראש הישיבה אמר לו, אני אדבר עם התלמידים, אני אתן להם מוסר. מיד אחרי זה אני נכנסתי. נכנסתי, אז ראש הישיבה מתחיל לצעוק עליי. ולצעוק, איזה חוצפה, איזה זה, איפה הדרך ארץ שלכם? דרך ארץ קדמה לתורה. בא יהודי מבוגר, שואל שאלה, צריך להגיד לו שיש לו בעיה בראש. איזה מין הנהגה הזאת, זה לא יפה. והוא צועק וצועק, ואני שותק, שותק, אני שמח על כל צעקה שהוא צועק עליי. אחרי שהוא גמר לצעוק, עד הרבי אברהם עוד עמד שם, רבי אברהם אנטבי עמד שם, אני אומר לו, רבי אברהם, מה אני עשיתי לך? אז אומר רבי אברהם, לא אתה עשית, אתה לא עשית כלום, אתה בסדר, אבל האלה שם. אז רבי עזרא ככה יחביר, ממש, אני צעקתי עד עכשיו על בן אדם שהוא בכלל לא אשם. אז הוא אומר לרב אליהו שהיה אז בחור, אז למה לא אמרת בתחילה שאני התחלתי לדבר, למה לא אמרת מההתחלה שזה לא אתה? אז הוא ענה לו את האמת. אני ראיתי שכתוב בגמרא, אשרי שחושדים בו ולא לא, ומי שחושדים בו ולא לא, הוא ראוי לקבל ברכה. אני רציתי לקבל ברכה. אז ראש הישיבה צחק, הוא אמר, אתה פיקח, רצית לקבל ברכה, אבל פעם הבאה אל תעשה לי את זה, תגיד את זה תגיד מההתחלה, שאני לא אצעק לחינם על בן אדם שלא ראוי לקבל גערה. ואז בירך אותו ראש הישיבה, וגם רבי אברהם בירך אותו. זה המעשה. אז כשמתבוננים במעשה הזה, כן, חושבים לרגע, מה היה פה? הוא היה מוכן לשמוע צעקות, ואתה מתאר לעצמי שכשראש הישיבה הקפיד, אז הוא הקפיד באמת, לא בעל הצעד. מור הזקן כותב בהלכות תלמוד תורה שלו, שאף על פי שהכעס זה מידה שאסורה, אבל אם אתה צריך לכעוס על הילדים שלך או על התלמידים שלך, פה הכעס לא יכול להיות כעס הפנים ולא כעס הלב, כי הם מזהים עליך אם אתה כועס באמת או לא. ואתה צריך לפעמים לכעוס עליהם לצורך החינוך שלהם, אז יש כעס אמיתי שהוא מותר גם כן. כעס בשביל חינוך לאנשים קרובים, שאתה לא יכול לכעוס עליהם כעס הפנים, משמע מאדמור הזקן שזה כעס מותר. אז אם הוא כעס, הוא כעס כעס אמיתי, וזה היה מותר על פי תורה. אז השאלה היא, באמת, איך הוא לקח את הסיכון שהרב כועס עליו, שמקפיד עליו, והעיקר בשביל לקבל ברכה. אלא מה התשובה בסיפור, וגם זה התשובה שעונה תורת החסידות. מה התשובה בסיפור? התשובה היא שזה היה כל הברכה, ככל שהרב כעס יותר, וככל שהרב יותר צעק עליך, אז יוצא שבעצם עכשיו שהוא יברך אותך, הוא יברך מכל הלב. למה? מפני שהוא מרגיש לא בסדר עם מה שהוא עשה בהתחלה. אז עד רבה, היה לך עניין יותר גדול לקבל יותר כעס ויותר הקפדה ממנו, מפני שאז הברכה תהיה אמיתית יותר ופנימית יותר. זה הסוד של מה שאמרנו, שהכל הולך אחר החיתום. אומרת תורת החסידות, מה הפירוש שהכל הולך אחר החיתום? שכאילו השורה התחתונה היא הקובעת. הכל הולך אחר החיתום, זה הפירוש הוא שכל מה שהיה קודם גורם שהחיתום יהיו עוצמתי יותר. במילים אחרות, כשאנחנו רואים אדם שסבל 50 שנה ובסוף הוא עלה לגדולה, ובסוף הוא נעשה אדם מוצלח וטוב לו, אז דעו לכם שהאמת היא שהוא יקבל את השכר בהתאם לכל הצער שהיה לו. לפון צערה, הגרעה, זאת אומרת שבסופו של דבר, בחיתום הזה, שהכל הולך אחר החיתום, העוצמות של כל הסבל ייכנסו כאן. וזה באמת היסוד של המכתב של הרבי, שהוא כותב, שעוד קודם שהוא הלך אל החיידר, הוא כבר שאל את עצמו, למה עם ישראל סובל כל כך בגלות? ומה, איך תראה הגאולה באופן כזה שתצדיק את כל ההשמדות והגזרות והסבל שהיה לעם ישראל בכל הדורות? אז מה המשמעות היא? שהוא הבין כבר בגיל כזה שזה חייב להיות מקביל. כי אם זה לא יהיה מקביל, אז כמו שאומרים, זה לא יהיה שווה. אז עד כאן אנחנו רק פתחנו את הדברים. מסקנה היא זה ששלמה אומר בפסוק הזה שהסוף תמיד יהיה סוף לרשעים גם כן, ומשה וכל אלה ששאלו את השאלה מדוע דרך רשעים צלחה, הם לא שאלו מדוע הרשעים מצליחים בסוף הדרך, אלא הם שאלו מדוע רשעים מצליחים בדרך עוד לפני סוף הדרך, כי בסוף הדרך הם תמיד חוטפים את המנה שלהם. השאלה היא למה הם בדרך לא מסיימים. והתשובה המסוימת שניתן לתת על זה היא מפני שהכל הולך אחר החיתום, והחיתום, אם הם מקבלים את המנה שלהם, זה שווה את כל מה שהם קיבלו שכר קודם, והמנה שהם מקבלים תהיה כזו עוצמתית, ומתוך זה אנחנו לומדים לדברים טובים, שכאשר האדם חלילה סבל, אז בסופו של דבר הוא יקבל את השכר בהתאם לכל הסבל שלו. עכשיו תשאלו שאלה, אז מה נשאר שלא מובן? וזה כמו שאומרים, אנחנו משאירים לקדוש ברוך הוא. השאלה היא שנשארה, מדוע הקדוש ברוך הוא בוחר לאדם אחד לתת שכר, ורק בסוף החיים הוא מקבל כזה עונש עוצמתי על כל השכר ועל כל העושר שהיה לו? ומדוע לאדם אחר הקדוש ברוך הוא בוחר לתת סבל, ובסוף חייו או באמצע חייו הוא נותן לו עושר ועושר שמשלים את כל הסבל? מדוע כך ומדוע כך? זה סוד. זה, כאן אני ממקם את הסוד שאותו הקדוש ברוך הוא לא גילה. בסופו של דבר זה הכל מקביל, הכל יחסי. זאת אומרת, השכר ביחס לעונש, הסבל לעומת העושר, הכל מקביל אחד לשני. אבל למה לזה נבחר ככה ולזה נבחר ככה? יש לנו את הכלל, רשעים תחילת חייהם מנוחה וסופם פורענות, ואילו צדיקים תחילת חייהם פורענות וסוף חייהם שלווה. למה זה ככה? זה סוד, זה גזר הקדוש ברוך הוא. זו שאלה טובה, אני רק מיקמתי אותה מבחינה רעיונית, איפה היא עומדת? אם מקבלים בסוף את העונש, אז מה שאל ישעיהו? הוא לא שאל על הסוף, הוא שאל על האמצע. למה האמצע? ובתוך האמצע גופה, אנחנו יודעים שבסופו של דבר העונש יהיה מקביל לשכר שהם קיבלו, בסדר, אבל למה בחרת לתת להם את השכר בהתחלה ואת העונש בסוף, ולאלה בחרת לתת את העונש בהתחלה ואת השכר בסוף? זה בסופו של דבר נשאר דבר טעון הסברה. טעון, ובעזרת השם כשיבוא משיח אנחנו נפנה אליו את כל השאלות האלה, ויצטרך תשבי את הרץ קושיות ובעיות. על כל פנים, אני רוצה לעבור לנקודה שהיא הרבה יותר עמוקה. המושג הזה שהכל הולך אחר החיתום, הכל הולך אחרי הסוף, הוא נמצא במאמרים של רבותינו, חכמינו זיכרונם לברכה, בכמה וריאציות, בכמה ביטויים, ואנחנו ננסה ללמוד את הביטויים. הביטוי הראשון זה הכל הולך אחר החיתום. הביטוי השני זה הכל הולך אחרי המעמיד. והביטוי השלישי זה הכל הולך אחרי העיקר. זה לשונות קדושים של רבותינו מזמן התלמוד והמשנה. הכל הולך אחר החיתום, הכל הולך אחר המעמיד, והכל הולך אחר העיקר. מה הם המושגים הללו? איפה הם באים לידי ביטוי? אז בסיפור שאני סיפרתי עם הרב אליהו, אנחנו רואים הכל הולך אחר החיתום. הכל הולך אחר החיתום פירושו שבסופו של דבר היה, כמו שאומרים, צעקות, היה מוסר, אבל בסוף מה היה? היה ברכה, והברכה הזאת הייתה שווה את כל הצעקות, ולא רק שהיא הייתה שווה את כל הצעקות, היא באה בגללם. הכל הולך אחר החיתום. זה דוגמה לעניין הזה. עכשיו אני רוצה לתת דוגמה להכל הולך אחר המעמיד. דוגמה לעניין הזה. דוגמה, המחשה, קודם כל שנבין את המושג. מה זה נקרא? הכל הולך אחר המעמיד. קודם כל זה מושג הלכתי. יש לנו דבר, יש לנו אוכל מסוים, ויש לנו את החומר המגבש שלו. זה לא החומר, זה לא האוכל, אלא זה החומר המגבש, שגורם אותו להיות גושי. זה נקרא דבר המעמיד, הוא מעמיד, כמו אלה ששמים פן על השיער, אז יש שיער, לא פן, מוס, איך קורא ג'ל, אז יש את, את השיער, ויש את מה שמעמיד את השיער. הדבר המעמיד, זה הכל הולך אחר הדבר המעמיד, זה כאילו רוצה לומר שזה לא הולך אחרי השיער עצמו שהוא בעצם הכל, אל תחשוב שהוא העיקר, אלא זה שמעמיד אותו הוא העיקר. אז בואו נראה קודם כל המחשה לעניין, ואולי דרך המחשה הזאת נלמד עוד כמה מושגים. זה סיפור אמיתי שהיה, אדם תושב קריאת גת, שעבד במפעל סוגת של הסוכר, והוא עם שם המכונות ושטוחנות וזה, הוא עשה מה שעשה וטעה מה שטעה, והמכונה בעלת סכין עוצמתי חתכה לו רחמנה לצלן את כל פרק כף היד לגמרי. עכשיו מה שעשו, את לקחו את את היד, את החלק שנחתך, ומיד תפסו את הדם ועצרו לו ולקחו אותו באמבולנס, תוך תקווה שיהיה אפשר לחבר את זה בניתוח חזרה. את היד לחבר, שמו אותה שם בקרח וזה, כדי שהיא לא יפסיד זמן. היהודי היקר הזה היה כהן. באמצע הנסיעה, עם כל הכאבים שלו, זה פלא, אבל הוא חשב לעצמו, ישנה הלכה שכהן אסור לו להיכנס לבית קברות. לא רק שאסור לו להיכנס לבית קברות, אם בחדר אחד נמצא מת, אסור לכהן להיות באותו החדר, מפני שיש להם גג אחד משותף. זה נקרא אוהל. אז איפה שיש אוהל משותף לכהן ולמת, הדבר הזה הוא אסור. עוד יותר, לכהן אסור להיות בחדר משותף גם במקום שיש עבר. עבר חתוך, עבר לא חי, גם שם אסור לו להיות. הבן אדם הזה נמצא באוטו, ואיתו ביחד היד שלו, ופתאום הוא חושב, אולי על פי ההלכה אסור לי בכלל לנסוע באוטו, אז הוא ביקש לעצור, הוא חייב לשאול את הרב. אז הוא שאל את הרב, הוא עצר את האוטו, אז לא היה עידן הפלאפונים, הוא התקשר לרב מטלפון ציבורי בתחנת דלק, והוא שואל, אז הרב אמר לו, כן, מותר, מותר, תמשיך הלאה. הוא אומר, כן, למה? היה לו זמן אפילו לשאול למה. היה לו כוח נפשי, למה? הוא אומר לו, זה לא הזמן עכשיו. זה לא הזמן עכשיו לשאול למה. עכשיו תיסע, ובעזרת השם, כשתברי, אז תשאל למה. אז הוא עברי וחזר, הוא היה עקשן, הוא חזר ושאל, באמת, לא הסיבה שהדבר הזה הוא מותר? אמר לו, הרב, אני למדתי את זה, מהסיפור שאנחנו קראנו גם כן ב זה לא היה ההפטרה הזאת, אבל זה דומה לסיפור של ההפטרה של השבוע האחרון. היה הסיפור עם אליהו הנביא, שהיה שם אישה שנולד לה ילד אחרי זמן שלא היה לה, והילד הזה מת, ואליהו החיה את הילד. היה עם אליהו, היה עם אלישע, זה נכון. אז עכשיו, בהפטרה של השבוע, זה היה עם אלישע, זה הסיפור שאתם זוכרים, והיה סיפור נוסף עם אליהו. עכשיו, אליהו היה כהן, לכל פנים לדעה מסוימת. אז איך הוא, כמו שאומרים, החייה את המת, נגע בו, נפח בו, איך הוא עשה את כל הפעולות הללו? אומרים המפרשים, שמת כזה שעתיד מיד לחיות, הוא לא מתאמה. אז הוא לא מתאמה. אז אמר לו אותו רב, אחר כך לאותו יהודי שעברי מקטיעת היד, כיוון שאני הבנתי שהולכים לחבר לך את העבר הזה, אז העבר הזה עוד חוזר לחיות, ומכיוון שהוא חוזר לחיות, הוא לא מתאמה, אז אין לו בעיה עם הכהונה. אז עכשיו, זה הסיפור. עכשיו שאנחנו רגע מתבוננים, יד וכף היד. אנחנו יכולים להחשיב את כף היד לטפל ואת היד כעיקר. קשה להגיד את זה, משום שאדם בלי כף היד, חלילה, מה הוא יכול לעשות? זה מאוד קשה לחשוב ככה. אנחנו נתייחס לזה כמו הזרוע היא דבר המעמיד של כף היד. אז זה ההגדרה שאנחנו רוצים להבין. הכל הולך אחר המעמיד. כשאנחנו רוצים לדעת מה העיקר, אנחנו נאמר, הזרוע היא העיקרית. למה? הרי גם כף היד היא מאוד חשובה ומאוד נצרכת לאדם. התשובה היא מפני שזו מעמידה את זו, מבחינה פילוסופית, זה ההסבר היחיד שיש לנו. כיוון שזו מעמידה את זו, כיוון שכך, אז היא נחשבת כעיקר. אנחנו לא מחשיבים אותה כעיקר בעצם, אלא כעיקר מפני שהיא דבר שמעמיד משהו אחר. אתה זוכר את השיעור שלמדנו על הג'לטין ועל כל החומרים האלה שמגבשים. זה דבר המעמיד, מגבש. על הדרך, עכשיו אנחנו רוצים לדעת סתם, מבחינה פילוסופית, מה עיקר יותר ממה? כף היד או היד? קשה מאוד לחשב את זה. זה כמו מטוס, יש לו מנוע, אבל יש איזה בורג אחד קטן שלולי הבורג הזה, המטוס לא עולה. מה יותר עיקרי? קשה להעמיד מה יותר עיקרי, כי בסופו של דבר, בלי זה אין טיסה, ובלי זה אין טיסה. אז איך אני מחשב את זה? אני מעריך את זה בהתאם למה? בהתאם למה שמעמיד את הדבר השני. אחד מחזיק את השני, אז זה שמחזיק הוא חשוב יותר, כי הוא קדם לו, כי הוא מחזיק אותו. אז זה דוגמה להכל, הכל אחר המעמיד. לכן דבר המעמיד צריך להיות גם קשר לסכך באיזשהו צורה, כן? אנחנו מקפידים על זה, למה? בכיוון שדבר המעמיד יש לו את החשיבות שלו. עכשיו אנחנו רוצים להגיע לפתגם האחרון. הפתגם האחרון זה הכל אחר העיקר. מה זה דוגמה להכל אחר העיקר? אז גם כאן אני בחרתי להעביר את ההסברה בזה באמצעות סיפורון, אבל הסיפור הזה הוא גם סיפור אמיתי, וגם אנחנו לומדים דרכו עוד כמה מושגים וכמה עניינים. מורה בכיתה, שהיה מקפיד אף פעם לא להעניש את התלמידים בעונשים בטח לא פיזיים, אם היה מקבל איזה נקודה טובה או נקודה רעה, ילד שהיה משתעשע באיזה שמחזיק מפתחות תוך כדי השיעור או משהו כזה, הוא היה מחרים לו את אותו חפץ, ובכל ראש חודש היה פותח את ארון ההחרמות ומחלק את הדברים שהוא החרים חזרה לתלמידים. מעשה עצוב שקרה, שתלמיד אחד שיחק תוך כדי השיעור בעולר שלו, ואחרי שהוא יותר מדי השתעשע בו, המורה החרים את זה ושם את העולר בארון. והילד הזה הלך הביתה ותוך שבוע ימים בתאונת דרכים הוא שווק חיים לכל חי. עכשיו כמובן שהמורה החזיר את העולר והחזיר את זה להורים ולמשפחה וזהו. האמא הזו באותו זמן שהבן שלה נהרג, היא הייתה בהיריון. וכשנולד הילד, הם קראו לו על השם של הילד שנהרג. עוד מעט אנחנו נתייחס לנושא הזה, האח שלו שנהרג. הילד הזה המשיך, זאת אומרת, הילד החדש שנקרא על שמו של ההרוג, גדל והגיע לבית הספר, והגיע אל הכיתה שאותו מורה שהחרים את העולר. וביום הראשון של הלימודים, המורה רואה שהוא כל הזמן מסתכל על הארון. זה סיפור אמיתי. מסתכל, מסתכל. אז הוא אומר לו, מה אתה רואה שם? מה אתה מסתכל? אז הוא אמר, העולר שלי. אז זה דוגמה. אז לפני שאני ממשיך הלאה סתם לדון בנושא הזה של לקרוא ילד אחד על השם של הילד השני, או בכלל לקרוא על שם של מישהו שהוא הרוג, בהקשר שלנו לשיעור. הכל הולך אחר העיקר. כשאנחנו רוצים לדון, יש פה את האח הראשון שנהרג, ויש את האח השני שקרוי על השם שלו. אז איך אני אתייחס? האם אני יכול להגיד שהאח הראשון מעמיד את האח השני? מעמיד? זה כמו זרוע שמעמידה אותו? מה פתאום? אנחנו יודעים שכל נשמה וכל עניין וכל תיקון וכל אחד הוא גוף בפני עצמו, הוא לא מעמיד של מישהו אחר. אבל הוא הרי קרוי על שמו, אז הוא עיקר והוא על שמו. אז זה דוגמה להכל אחר העיקר. ובסיפור זה בא לידי ביטוי שהילד מגיע לכיתה, איפה העולר שלי? זאת אומרת, הוא כמו שאומרים, נזכר בעיקר שלו, במה שהיה איתו בגלגול הקודם. אז עכשיו נתייחס במילה אחת ממש בקצרה לכל הסוגיה שהיא נוגעת הרבה מאוד פעמים. אתם תתקלו בכל מיני אנשים ובכל מיני סיפורים משפחתיים שאנשים רוצים לתת שם על מישהו קרוב משפחה. לפעמים זה חייל שנהרג, לפעמים זה קרוב משפחה שנהרג בשואה, לפעמים זה משהו כזה. אז מה שהאריזל כותב, שהדבר הזה הוא לגמרי לגמרי לא טוב. זאת אומרת, לקרוא על שם בן אדם שנפטר בגיל צעיר, זה מאוד לא טוב. אני לבד מכיר כמה וכמה סיפורים כאלה. אמרתי חייל, אמרתי אדם שניצול שואה. באותה צורה, גם ההוא השני שנקרא על שמו, נהרג, עומד, אדם שנהרג בשעה, באותה צורה גם השני גם כן הלך. והאריזל באמת כותב שהדבר הזה הוא לא טוב. אז מה עושים אם כבר עשו? אז פשוט מוסיפים שם, וזה כן מקובל. במקרה כזה כן מוסיפים שם על בן אדם נוסף. וכאן אנחנו מגיעים סתם להגדרה של נתינת שם. שם, ברגע שהוא שונה, שונה זה הפירוש הוא, אם למשל, בעברית שלנו, אם אני אקרא לילד אחד אליעזר, ולילד אחד אלעזר, אז יבואו ויגידו שאני נתתי אותו שם. אז זה בכלל לא נכון. אליעזר זה שם אחד, ואלעזר זה שם שני. אם אני ארצה לתת לילד אחד את השם לוי יצחק, ולילד שני אני ארצה לתת את השם יוסף יצחק, האם זה תקין? לכאורה זה לא תקין. אבל באמת, אף על פי שאתם לא רואים את זה, לא נהוג לעשות את זה, אבל באמת זה תקין. זה שני אנשים שונים לגמרי. יוסף יצחק ולוי יצחק, אני מכיר יהודי שעשה את זה לבניו, והוא קיבל על זה הוראה מפורשת מהרבי עוד לפני שהוא נתן את השם, שהוא יכול לעשות את זה. אף על פי שאני אומר מראש, אל תעשו. זה הייתה כנראה הוראה מיוחדת לו. אני קצת מפחד לתת הוראה ברורה שתעשה. אבל יש למשל, ידוע הבדל בין אשכנזים לספרדים, האם לקרוא על שם של אדם חי. אז אצל הספרדים זה מאוד מקובל, שנותנים על שם סבא וסבתא אפילו שהם חיים. ואילו אצל אשכנזים זה דבר שהוא ממש חמור. עכשיו, ברגע שלאחרונה הייתה לי כזו שאלה, של אדם שהוא חבדניק, ומשפחה של ההורים של אשתו הם ספרדים, והם מאוד מאוד מעוניינים שהוא כן יקרא בשם של האבא של זאת אומרת הסבא של התינוק של הנולד. מה שאני יעצתי לו זה שייתן שני שמות, שם אחד על השם של החם ושם נוסף, ואז החם גם יהיה מרוצה, חמיב גם יהיה מרוצה, וגם בעצם מהבחינה האמיתית זה בכלל לא השם שלו. כי ברגע שהוא נותן שני שמות, זה כבר, כמו שאומרים, היסטוריה חדשה. או למשל, היה סיפור עם אמא כזאת, ששיניתי סדר. זאת אומרת, האמא היה לה שני שמות, והיא חיה, והיא מעוניינת שיקראו על השם שלה, והילד, כמו שאומרים, הולך בדעה אחרת, אז הוא פשוט מחליף את השמות. את השם השני שלה הוא שם ראשון, ואת השם הראשון הוא שם שני. זה שוב, זה שני שמות שונים, אין לזה, זה לא אותה בחינה, זה לא אותה מהות, זה שני דברים אחרים לגמרי. הסדר הוא זה שאדם שנפטר בגיל צעיר לא קוראים על השם שלו, אלא אם כן זה היה אבא או אמא. אם זה היה אבא או אמא, אז המצווה לתת את השם שלהם לילדים שלנו היא מצווה כל כך חשובה, שכתוב שהיא תגן שלא יקרה חס ושלום דבר לא טוב. כי יש מצוות כיבוד הורים כן לתת את השם לנכדים. אז אפילו שהם נפטרו בגיל צעיר, אם זה לא קורה שום דבר. אז איפה מתחילה הבעיה? כשמדובר על קרובים רחוקים, על דוד, על זה, אבל לא אבא ואמא, שזה כיבוד הורים. עכשיו, מה קרה בסיפור הזה? בסיפור הזה הם לקחו אח אחד וקראו על השם של האח השני. יש לנו מסורת במסורת, שהבן של האדמור הזה, כן, הרבי האמצעי, הייתה לו בת שקראו לה שרה, והיא נפטרה בגיל צעיר, והוא קרא לבת שנולדה אחר כך גם כן בשם שרה, והיא נשארה חיה, והיא הולידה את האם, את ה, את האישה של הרבי המהרש. הרבנית רבקה, האישה של הרבי המהרש, הייתה בת של אותה שרה שהייתה קרויה על שם של אחותה שנפטרה, ואנחנו רואים שכן עשו מעשים כאלה. אבל אולי יש מקום לחלק בין אדם שנפטר בצורה טרגדית לבין אדם שסתם נפטר בגיל צעיר, לא בצורה טרגדית, אלא מחמת, לא מחמת תאונה וכדומה, אלא מחמת, איך אומרים, מת מחולשה או מזה, או על מיטתו, כמו שאומרים. אז לכן לכל מקרה לגופו יצטרכו לעשות שאלת רב, אני רק אומר ברמה העקרונית. כאן שאלו קודם, אם קוראים לאדם, ובאמת השם שלו הוא גם שם של אחד ממלכי ישראל, אז גם כן תדעו שזה כלל מאוד חשוב. אסור לקרוא שם על אדם, או לא טוב לקרוא על שם של בן אדם, לקרוא לילד שם על שם של בן אדם שהוא היה רשע. זה דבר לא טוב. אבל אם יש לך למשל התחייבות כזאת, למרוד, זה שם, אבל אם בן אדם קורא נמרוד על שם אדם אחר, לא הנמרוד ההוא, אלא יש עוד נמרוד אחד, איזה סבא אחד שקראו אותו נמרוד, והוא קורא על שמו, זה כבר משהו אחר. מאוד חשוב להבין את הנקודה הזאת. הרבה פעמים, שוב, הגיעו אנשים לשאול, שיש לחץ מאוד מאוד חזק שהם ייתנו שם מסוים, והם שואלים כאילו, מה אנחנו נעשה? אנחנו לא מזדהים כל כך עם הדמות הזאת. מאיזה סיבה שלא תהיה? אז מה שאני הייתי עונה להם זה שלמשל, אתה תחפש מישהו שהוא בשם הזה, שאתה כן מזדהה עם האישיות שלו, וכשאתה תיתן את השם, אתה תתכוון על ההוא, והם יחשבו שהתכוונת על ההוא, וכולם ייצאו מרוצים. כי השם האמיתי הוא הזה שאתה התכוונת עליו, ולא על שם של מישהו אחר. למשל, אם אדם יקרא את הבן שלו אברהם, והוא יכוון על שם אברהם, אברהם העברי, אברהם אבינו, אז יהיה לו אברהם אבינו. אבל אם הוא יכוון לזה אברהם, שסבא היה לסבא אברהם, אז יהיה אברהם, סבא אברהם. זה יסוד מאוד מאוד חשוב, שנוגע גם כן לכל מיני דברים שאנחנו רואים הרבה פעמים, שמתייחסים לשם כאילו שם בעייתי, או שם שהוא לא בעייתי. השיטה של הרבי בנושא הזה, שאני לא מתייחס כפי שהשם הוא במהות, כמו שהוא מופיע בתנך, או כמו שהוא מופיע שמה, אלא אתה מתייחס לשם בהקשר של מה שנתנו את השם. ואם לא כיוונו באותו זמן על זה, או למשל אדם שיקרא לבנו עשיו על שם עשיו ההיסטורי, אז זה בהחלט דבר שצריך לחשוב אם כדאי לשנות את זה. אבל כשבן אדם קורא איזשהו שם, גם אם אותו אחד לא היה הסמל של המושלמות, והוא קורא וזה דומה, זה עדיין לא אומר שזה דבר שלילי. כאשר האדם קורא שם על מישהו אחר, כמה זה משפיע? אז התשובה היא שזה משפיע. זה ברמה העקרונית, אפשר לומר. משפיע. עד כמה זה משפיע? אנחנו רואים הרבה אנשים שיש להם שמות של צדיקים מאוד מאוד גדולים, ואנחנו היינו מאוד מאוד שמחים שהם יהיו צדיקים, אבל הם עדיין לא כאלה. מקווים שביאת משיח תתגלה הצדיקות שבהם. אז מה המשמעות של זה? המשמעות היא שיש פה איזה נתינת כוח, לא מעבר לזה. כי השם, כמו שכתוב בחסידות ובקבלה, הוא רובד חיצוני של הנפש, הוא לא רובד פנימי. האדם בשביל היחידה שבנפש, הוא לא צריך שם בכלל. רק החלקים המאוד מאוד חיצוניים של הנפש הם אלה שצריכים שם, ושם זה בא לידי ביטוי, וזה לא בעומק הכי 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 עמוק. אז כיוון שכך, זה נותן, זה נוזר, זה מסייע, אבל זה לא עושה את כל העבודה. עדיין יש המון המון בחירה חופשית לאדם, עם מה הוא מתקדם ועם מה הוא עושה. טוב, עכשיו, אחרי שהבנו פחות או יותר ברמה הכללית יחסית, כי הנושא עמוק הרבה יותר, אבל ברמה הכללית, יש לנו אחר החיתום, אחר המעמיד ואחר העיקר. אז הבאנו דוגמה לכל אחד מהבחינות הללו. עכשיו, כשאנחנו רוצים לחלק אותם לפי הספירות, יש לנו 10 ספירות, הספירות מתחלקות לשלושה חלקים, חב"ד, חגת, נעים. אז חוכמה בינה דעת, חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד, מלכות. אז עכשיו, שאני רוצה לקחת את הבחינה הזאת, יש לפעמים שהכל הולך אחר העיקר, יש לפעמים הכל הולך אחר המעמיד, ויש לפעמים הכל הולך אחר החיתום. אז בואו ניקח את החיתום, שהוא הפשוט, הוא בוודאי נמצא איפה? בנעים, בחלק האחרון של הספירות, נצח עוד יסוד, מלכות. בוא נחלק את זה לפי הגוף. יש ראש, יש לב ובטן ויש רגליים. אז עכשיו, הכל הולך אחר חיתום, זה הרגליים. בסדר? עכשיו אני שואל אותך. הכל הולך אחר העיקר, והכל הולך אחר המעמיד, מה שייך לחגת ומה שייך לחבד. אתם מכירים את הביטוי בעברית שאומרים, בגיל העמידה? מה זה גיל העמידה? גיל העמידה מתפרש אצל האנשים אמצע החיים. 40 משהו באמצע, זה 40 או 50. אני אומר, הרעיון של גיל העמידה זה כאילו, הוא באמצע. יש מצב שהבן אדם הולך, ויש מצב שהבן אדם יושב, זה זקנה, סעיבה. ויש מצב שהוא עומד. איך אומרים, הוא הגיע לאיזשהו סטטוס. כן, לא, תראה, כשהבן אדם הוא צעיר, בן 20, לרדוף. הוא רץ, רץ, רץ. אחר כך הוא באיזשהו שלב נעמד. למה לא עוד? למה לא עוד? העוד הזה זה עד גיל מסוים, אחר כך עומדים. בסדר, אז הגיל העמידה זה כאילו סמל של אמצע, כי אחרי זה באה ישיבה, באה הסיבה. אז זה הסדר. הסדר הוא זה שהדבר המעמיד זה לא סוף החיים. דבר המעמיד זה אמצע החיים. זה דבר המעמיד. אז כיוון שכך, דבר המעמיד זה עמידות. חגת. דבר המעמיד זה חגת. איפה, מה מעמיד את כל הגוף? עמוד השדרה, איפה הוא נמצא? באמצע. שדרה של אדם. עובדה, מה לעשות? אז זה המעמיד. עכשיו, מהו העיקר? העיקר, כמו שאמרתם, העיקר הוא הראש. העיקר הוא הראש, זה פשוט. עכשיו, נשאלת השאלה לפי זה. פעם אמרת לי שהכל אחר החיתום. הכל תלוי ברגליים. פעם אמרת לי שהכל אחרי המעמיד, אחרי הגוף. ופעם אמרת לי שהכל אחרי העיקר, אחרי הראש. אז תחליט. מה העיקר? חבד עיקר? חגת עיקר? או נעים עיקר? מה העיקר? בעבודה, בהנהגה. מה הכי חשוב? המוח, הלב, או המעשה, הרגליים. מה הכי חשוב? אז התשובה היא, זה שילוב, אבל יש אומרים, יש ביטוי שאומרים היום, שילוב מנצח. אתה יכול לשלב, נכון, אבל אתה צריך גם לשלב במקום הנכון. אז יש אפשרות שאתה משלב, צריך מתי לשלב את המוח, מתי לשלב את הלב, מתי לשלב את המעשה. אני רוצה לתת איזושהי דוגמונת לכל דבר, ושאנחנו נוכל להתקדם. אז לשלב את מתי בא מה שנקרא הכל אחר החיתום. אתם יודעים איפה המקור זאת אומרת המקור המעשי בהלכה היהודית להכל אחר החיתום? אתם יודעים איפה זה בא לידי ביטוי? כשאדם כותב שטר על פי ההלכה, חוזה, הוא כותב חוזה, הוא יכול לבלבל את המוח באמצע כמה שהוא רוצה. אם בשורה האחרונה הוא חוזר עוד פעם על הסכומים ועל התנאים, אז הכל ילך אחר החיתום, אחרי השורה האחרונה שהיא קודם החתימות. זה הכלל, זה כלל הלכתי וזה גם כלל משפטי, זה הסדר, אבל השורה התחתונה על פי ההלכה מבטלת את כל מה שהיה קודם, הכל הולך אחר החיתום. זה דוגמה אחת, לפעמים זה ככה. אחר כך יש לנו דוגמה לעניין של הכל אחרי המעמיד. באחד המכתבים של הרבי הרייץ הוא מפרש את זה יפה מאוד. הוא אומר, אתה יודע מה זה הכל הולך אחר המעמיד? זה הפירוש. אני בא פה כמו חתן, אני לא מסדר את הכיסאות ואני לא מסדר את השתייה וגם את המכונה לא, ואפילו את המכשיר הקלטה אני גם כן לא מסדר, אני לא עושה שום דבר. אני בא, אומר את השיר שלי והולך. יש מישהו שצריך לדאוג למה שקודם, יש מישהו שדואג אחרי זה. מי העיקר? מי הכי חשוב? הרבי הרייץ כותב שמי שהכי חשוב
זה האדם הזה שמארגן את הכל, שנותן את האפשרות שזה יקרה.
יש הרבה מאוד, זה, כן, כך הוא אומר. וזה קשור למשל שאני אמרתי קודם עם השערות. יש דבר המעמיד שמחזיק את השערות בצורה מסוימת. אם השערות לא עומדות בצורה הנכונה, אז אולי יותר טוב שלא יהיו בכלל. זאת אומרת, לפעמים כל לא שווה התוכן שלך, אם אין לך צורה למכור אותו. אני, אומרים ביידיש, מרד צו דה וייב וממיין דה שוויגר. הרבה פעמים אתה מדבר לאישה ואתה מתכוון לשלוח מסרים לשוויגר. אז אני גם עכשיו, אני מדבר צו דה וייב וממיין דה שוויגר. אני מתכוון למי שצריך להבין את הדברים שאני אומר. המסר הוא שדבר המעמיד הוא רק מעמיד משהו של מישהו אחר, והמישהו האחר הוא לכאורה הדומיננט וזה, אבל זה לא האמת. האמת היא שזה שמעמיד הוא העיקר, וזה מידות. אחר כך הדוגמה האחרונה, שהיא דוגמה הלכתית ממש מובהקת, יש לי אילן, שזה גזע, ויש לי את הענפים. הענפים נקראים בלשון המשנה נוף. נוף זה כאילו הפשטות. והגזע הוא העיקר, הוא נקרא בלשון המשנה עיקר. לפי מה אנחנו נלך? למשל, לצורך הדוגמה, יש לי עץ, הוא עומד על הגבול של ארץ ישראל, בדיוק על הגבול האמיתי שעל פי התורה, שכאן ארץ ישראל, כאן חוץ לארץ. עכשיו, כל הענפים יוצאים החוצה, ואתם יודעים שהפירות של ארץ ישראל צריכים להפריש מהם תרומות ומעשרות, ואילו פירות של חוץ לארץ פטורים. השאלה היא, מה אני עושה עם הפירות של האילן הזה, שהגזע בארץ ישראל והפירות בחוץ לארץ? ואותו דבר גם כן הפוך, אם יש לי אילן בחוץ לארץ, שהענפים והפירות נכנסים לארץ ישראל, איך ההתייחסות שלהם אומרת המשנה במשכת? היא אומרת שהעיקר הוא הקובע. מכיוון שזה מקור היניקה, כאן הפירות האלה שגדלים אמנם בחול, אבל הם יונקים מארץ ישראל, אז הפירות האלה צריכים להפריש להם תרומות ומעשרות אפילו עם ברכה. והפוך, אם הפירות האלה נכנסו לארץ ישראל, אז אמנם אוויר עד ארץ ישראל מחכים, אבל זה לא משנה, משום שהיניקה של הפירות הללו הם מחוץ לארץ. אז כיוון שכך הפירות האלה פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות. וזה בדיוק מה שנקרא, הכל הולך אחר העיקר. העיקר, לפי המשמעות הזו ההלכתית, אחר השורש, אחר זה שנותן את היניקה. וזה תהיה לנו נוסחה. האמת היא שיש לפעמים שהעיקר הוא החבד, לפעמים העיקר הוא החגת, ולפעמים העיקר הוא הנה. השאלה היא, מה השורש של אותו התחום שבו אנחנו עוסקים? כאשר התחום שבו אנחנו עוסקים, הראש שם תופס מקום הכי חשוב, הראש, אז באמת שם אנחנו נקבע לפי הראש, כי הראש הוא השורס של כל העניין. באילן, מה השורס של הפירות? למה הפירות האלה צומחים? למה הם גדלים? רק בגלל השורשים. אז כיוון שכך, הראש הוא העיקר. אבל אם אנחנו מדברים כעת חזרה למימל, יש שיעור, השיעור מקבל את הכוח שלו. אז הוא מקבל את הכוח שלו גם מעט בגלל זה שיושב ומצרצר באוזניכם. אבל לא זה העיקר. העיקר הוא בהחלט, זאת אומרת, מה השורש לזה? השורש לזה זה שיש מישהו שדואג שאותו אחד יבוא. זאת אומרת, יש לזה איזשהו שורש אחר. אז תראו, בסיפור הזה תמיד תחפשו בחיים, כשאתם רוצים לדעת איפה העיקר, תחפשו את השורש שהוביל לכל המהלך הזה. אז יכול להיות שמבחינת הגבהות, זה נקרא בלשון הקבלה גילויים, מבחינת הגילויים אתה יכול להגיד, בסדר, אבל מה זה לסדר כיסאות לעומת להגיד שיעור? זה הכל כשאתה רוצה לספור את הדברים בהתאם לעוצמה השכלית שלהם, נכון? אבל אם אתה רוצה לספור את הדברים לעומת האמת האמיתית שלהם, זה חייב ללכת לפי השורש. ואם זה השורש, אז אין על מה לדבר. והשורש, כמו שאמרתי קודם, משתנה ממקום למקום, מזמן לזמן, בהתאם. אתם צריכים רק לדעת לשחק איתו ולשנות את הסקאלה בהתאם. רק חידדתי את המושגים ואת החשיבות שלהם בהתאם.